אנחנו עם השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שלום השר, ערב טוב.
שלום, שלום, ערב טוב.
אתה חבר הקבינט, חבר הממשלה מן המניין, ואני שואל, האם אתה מצליח להשפיע? האם אנחנו לא עדיין באותה קונספירציה שהיינו בה לפני המלחמה? כי אני רואה את המסע ומתן מול החמאס, עד כדי התרפסות, והם עדיין בשלהם, העסק לא מתקדם, ממתינים לכניסה לרפיח. האם אתה, אדוני, משפיע בתוך הממשלה?
משפיע כל דקה. 900 כיתות כוננות שפתחתי תוך 5 חודשים אחרי שהקודמים שלי סגרו את כיתות הכוננות האלה, אגב, לא מעט מהם באזורים חרדים, 100,000 אקדחים שחילקנו ב5 חודשים האחרונים. אני רק כדי לסבר את האוזן, הממוצע השנתי במשרד לביטחון לאומי לפני שבאתי היה 12,000 רישיונות בשנה, השנה 5 חודשים עשינו כבר 100,000, שינוי מדיניות בשירות בתי הסוהר, שינוי מדיניות במשטרה, אי אפשר להגיד שאני לא משפיע. כן, אני רוצה להשפיע יותר, כן.
אבל אני שואל על המלחמה, אני שואל על המערכה הגדולה, זה נכון, נעשים דברים חשובים וטובים.
קודם כל, הכל קשור למלחמה. עם הדרישה הראשונה של החמאס, במסגרת המסע ומתן שלהם, וזה פורסם, אני לא מגלה כאן סוד מדיני, זה להקל בתנאים של האסירים, המחבלים, ולהחזיר את התנאים מלפני, מהזמן שבן גביר הגיע, אז כנראה שזה גם קשור למלחמה. אבל אני מסכים איתך לגמרי, אבי, שאני רוצה להשפיע יותר, ושרפיח צריך לעשות עכשיו, ושצריך להפסיק עם הקונספציה של פעם. אני חושב שדווקא אתמול מה שראש הממשלה עשה, זה כיוון נכון, ביטול המשלחת, ואני רק קורא לו להמשיך עד הסוף, להיכנס לרפיח בימים האלה, ופשוט לסיים את העבודה.
אוקיי, אז כלומר, אם אני מבין נכון, כרגע צורת הלחימה או הדרך שבה צהל מתנהל והדרך שבה מתנהל המסע ומתן עם החמאס לא מקובלת עליכם.
אחד אחד. קודם כל, הדרך שצהל מתנהל, צהל יש לנו חיילים נפלאים וקצינים, תותחים, ובאמת הם עושים עבודת קודש, וגם בדקות האלה שאנחנו מדברים, הם מחרפים נפש ואני מצדיע להם. נכון, שאני חושב שצריך לחתור ולהגיע לרפיח, וצריך לעשות עבודה וטיפול שורש שם. בוודאי שבעניין העסקה אני גם חושב, יש לי את התפיסה שלי, שאנחנו לא יכולים לחזר אחרי החמאס, אלא בדיוק הפוך. אם זה היה תלוי בי, היינו עוצרים להם עכשיו את הדלק, היינו אומרים הומניטרי, רק תמורת הומניטרי. אני אתן לך דוגמה אחת שאני כן עשיתי, יכולתי לעשות בשבת. הם באו אליי ואמרו מהצלב האדום, אנחנו רוצים לבקר את המחבלי הנוח'בה, לראות שהם בסדר. אמרתי להם, מצוין, אני אשמח שאתם אקחו את מחבלי הנוח'בה בתנאי אחד, שאתם תיתנו לי לראות את החטופים, ושהם יגידו לי שהם בסדר. אז כמובן שהצלב האדום לא הסכים לדבר הזה, ואני חושב שמדינת ישראל ככה צריכה להתנהל באופן כללי, בדרישת ההדדיות, בדרישת הפעולה ברורה וחד משמעית, וכן, גם לגרום לזה שהחמאס להוריד אותו על הברכיים, להוריד להם את הדלק, להפסיק להם סיוע הומניטרי, אלא אם כן הם נותנים לנו לראות את החטופים, ולפגוש את החטופים ולקבל את החטופים, ולפי דעתי, מדינת ישראל צריכה להתנהל בצורה הזאת.
אוקיי, אתה לא חבר בקבינט המצומצם, או איך שזה נקרא,
במסגרת...
הקטן. גדעון סער על אי כניסה לקבינט הזה פרש מהממשלה, ומי שמונע את כניסתך לקבינט הזה, זה השר בני גנץ, כך לפחות על פי הפרסומים, אלא אם כן אתה יודע שיש מתנגדים נוספים, אנחנו לא יודעים עליהם, זה לא גורם לכם עדיין לפרוש מהממשלה, למרות שהמלחמה וההתנהלות לא על פי סביעות רצונך.
נכון, אבל צריך קצת להיות אגון עם גדעון סער. גדעון סער באמת לא היה לו איזה משרד, לא הייתה לו איזושהי השפעה ממשית. בוא, אני מניתי לך כאן כמה פעולות שאני עשיתי, שהם משנים פני עולם, משנים פני מדינה. עכשיו, אני לא, אבי, אני לא בוא מכחד. אני רוצה יותר, אני רוצה יותר להשפיע, אני רוצה שנוכל להשפיע ב-100% ולא ב-60 או 50%. אבל צריך להיות אמיתי. אני כן מתעסק ופועל ומשפיע, וכן עושה דברים שהם משנים. אני רק מתאר לעצמי מה היה קורה, שאם לדוגמה לפני כמה חודשים, מה היה קורה אם לפני כמה חודשים הייתי פורש מהממשלה. אתה מבין שלנו לא כיתות כוננות, ולא נשקים, ולא שינוי מדיניות בשירות בתי הסוהר, ולכן אני חושב שכשאני נמצא שם, אני עושה שליחות, למרות שאני בהחלט קורא כל הזמן לראש הממשלה, תשקול מחדש את הסיפור הזה של הקבינט הקטן, תשקול מחדש את הקונספציה שהם כל הזמן מביאים עלינו. חצי שנה לא שמעת לי, תראה מה קרה, הגיע הזמן לשמוע לי.
טוב, אז אם מדובר על הגיע הזמן לשמוע לך, השר בן גביר, אני רוצה לדבר איתך על המסע ומתן. אמרת, ואנחנו יודעים את עמדתך, איך מנהלים מסע ומתן. מצד שני, יש משפחות שתולות תקוות בכך שמתנהל מסע ומתן. זה לא מסע ומתן, אתה יודע, שמתנהל בין, זה ראש השב"כ, ראש המוסד, כל ראשי המודיעין, ראש הממשלה עסוק בנושא הזה שעות על גבי השעות, כלומר, כן מאמינים במסע ומתן. זה לא אומרים שלחמאס לא מדברים איתכם יותר, מדברים איתם. ואני שואל אותך אם בדרך הזו אפשר לתחזק גם את המשפחות וגם את השיחות לאורך זמן.
זה לא עניין של תחזק את המשפחות. תראה, אני משאיר מבט, אני נפגש, מתעקש להיפגש עם הרבה מאוד משפחות של חטופים.
ומה אתה שומע מהם?
ואני תלוי, באמת, יש משפחות, יש משפחות, כולם מאחד אותם הדבר אחד, הדאגה הגדולה לשלום היקירים שלהם, וזה מובן, וזה ברור, וזה הדאגה של כולנו, אבי, אני מתייחס אליהם כאילו זה הבנים שלי. אבל מצד שני, אני זוכר שיש עוד בנים ובנות שלנו, שנמצאים עכשיו, אם זה ברחובות בני ברק, ואם זה בדרום, אם זה בצפון, ואם זה בכל הארץ, וגם להם אנחנו חווים, לא סתם ההלכה אומרת, לא פודים את האסירים יותר מדמיהם, ואני מתנגד לעסקאות, שבסופו של דבר יסכנו לא 1,400 איש שכבר נרצחו, ו-200 חטופים, אלא יסכנו חיים של אומה שלמה. אני מזכיר לך, שבזמנו היה מאוד לחץ מאוד גדול, שחררו את שליט, שחררו את שליט, ומדינת ישראל עשתה טעות היסטורית, ונתנה 1,000 מחבלים תמורת החייל הזה. ואני מזכיר לך שאחד מהמחבלים קוראים לו יחיא סינואר, ואנחנו זוכרים ויודעים מה הוא עשה. כלומר, ההלכה שלנו לא סתם אומרת, לא משחררים את האסירים יותר מדמיהם, אז יש להם את האהבה הכי גדולה למשפחות האלה, את החיבוק הכי גדול, אני מבין אותם. הלב שלי נקרא אליהם, אנחנו גם יודעים שמתעללים בחטופים שלנו בעזה. אבל אני כן אומר, שבסופו של דבר, כשאתה מנהיג, וכשאתה נמצא בממשלה, אתה תסתכל על ראייה של כל עם ישראל, וצריך לומר את האמת, לטעמי, הדרך לשחרורם זה להעצים את המלחמה, הדרך לשחרורם זה להיכנס לרפיח ולעשות טיפול שורש, הדרך לשחרורם זה להפסיק את הדלק, זה להפסיק את הסיוע, זה הדרך לשחרור החטופים, הדרך הנכונה והבריאה יותר.
אוקיי, מה הקו האדום שלך מבחינת הישארות בממשלה, בכל המסע ומתן הזה? נניח, הפסקת המלחמה, זה משהו שאתה תוכל לחיות איתו?
לא, הפסקת המלחמה היא ברורה, ואני אמרתי את זה כבר כמה פעמים. אם אתה שואל אותי לגבי המסע ומתן, אני כאן מעדיף להגיד את הדברים בחדרי סדרים מטעם אחד. אני, לפי מה שאני יודע, סינואר יושב לו אי שם, ופשוט כל הזמן מאזין לפוליטיקאים הישראלים, ושומע אותנו ומנתח אותנו, ויודע מה הקווים של מדינת ישראל. ולטעמי אסור לתת לו לנתח אותנו ולקבל את הקווים האדומים, בטח לא ממי שמוגדר כסמן הימני של ממשלת ישראל. לכן את מה שיש לי להגיד אני אומר, אבל העיקרון של אם מפסיקים את המלחמה, ואם עוצרים את המלחמה לתמיד, זה קו אדום, זה אמרתי לא פעם, ראש הממשלה יודע את זה, ואני חושב שגם ראש הממשלה צריך לומר את האמת, לא מתכוון לסיים את המלחמה, וטוב שכך, אבל אני אומר לו נתניהו, עכשיו הגיע הזמן של רפיח, היום, לא מחר.
תגדיר לנו, השר בן גביר, את היחסים שלך, עם השר סמוטריץ' שר האוצר.
בוא, בסופו של דבר אנחנו התמודדנו ביחד, ובסופו של דבר אנחנו שותפים לאותה רשימה שירצנו בבחירות. ומצד שני, להגיד שהכל מושלם ואין לי ביקורת על התנהלות כזאת או אחרת, יש לי. יש את הסיפור הזה של הכסף לשירות בתי הצוער, הרי זה לא כסף אישי לאיתמר בן גביר. יש לנו יותר מ-21,000 אסירים, כשהתקן, תקן הכליאה, הוא 14,500. ביקשתי מראש הממשלה לאפשר לי להקים עוד אגפים, לקלוט עוד מחבלים, להקים עוד תאי מעצר. אני חייב את זה בשביל שיבואו ויקלטו עוד אנשים. ולצערי, השר סמוטריץ' כן, אגב ראש הממשלה אישר, אמר כן, בוודאי, 400 מיליון שקלים קדימה עכשיו. השר סמוטריץ' עיכב את זה, זה לא המקרה היחיד שהשר סמוטריץ' מעכב. אני קצת חושב שהוא טועה בדברים האלה, ולא מתנהל, נכון.
אז מלבד הביקורת העניינית בנושא התקציב שאתה משמיע כאן, אני מבין שהיחסים, אתה מדבר איתו?
כן, אני מדבר איתו, ודאי, אנחנו נפגשים, גם בישיבות קבינט, גם בישיבות ממשלה. תראה, אנחנו לא חברים שמדברים כל היום וכל הלילה, אבל יש בינינו שותפות, הלכנו ברשימה משותפת, נכון שאנחנו היום מפלגות נפרדות, הוא יש לו את הציונות הדתית שפונית למגזר הציוני דתי, אני פונה בעוצמה יהודית לכלל ישראל, לציונים דתיים, לחרדים, לכל עם ישראל, זה התפיסה של עוצמה יהודית, וזה הפעילות המפלגתית שלנו.
אוקיי, אז אני רוצה לעבור איתך לעוד שר, כי גם הוא בכיר מאוד בממשלה, שר הביטחון יואב גלנט, שלאחרונה די מתנהל בצורה עצמאית. אני רואה אותך מנסה כן לשמור על מסגרת הממשלה והחלטות הממשלה, ולפעמים ככה תופס את הפה לא לומר דברים בניגוד לדעת ראש הממשלה או אחרים. אולי שר הביטחון עושה את זה יותר טוב?
תראה, שר הביטחון יש לו אג'נדה אחרת. ואני לא...
אתה חושב, אתה באמת חושב שאידיאולוגית הוא בעל תפיסת עולם שונה?
אני יודע, מה זאת אומרת? קח לדוגמה מה שקורה היום בשטחי יהודה ושומרון. אתה יודע, אני התעקשתי שמגב היוש יהיה אצלי, ולא סתם הוא לא רוצה לשחרר את מגב היוש. אתה יודע מה הוא עושה איתם? הוא שולח אותם בימים האלה, פעם אחר פעם לפנות גבעות ביהודה ושומרון. עכשיו אני שואל את עצמי רגע. וכל הזמן אומרים, אין כוח אדם, ואין מספיק חיילים, אז על זה אתה מבזבז כדי שיפנו את מעוז אסתר, או שילכו להרוס עצים בכפר אלדד, איזה מין דבר זה? איזה מין תפיסה זאת? התפיסה של גלנט, גם לדוגמה בסיפור של הרמדאן, המחסומים, איך עושים דבר כזה? מקלים עוד ועוד, הרי זה חיים שלנו, זה חיים של הילדים שלנו, זה חיים של העם שלנו. אני לא מבין את התפיסות שלו, ואני לא בטוח שהוא... עונה להגדרה של חברי הקואליציה. אבל זה עניין של ראש הממשלה. ראש הממשלה החליט שהוא יהיה שר הביטחון. אני חושב שסופו של דבר גלנט לא מייצג את הקואליציה במדינת ישראל.
אוקיי. אנחנו רואים את מה שקורה בארצות הברית, היחסים המתוחים, פעם ראשונה אין וטו של האמריקאים באום. ראש הממשלה נראה ככה, הולך בין הטיפות, גם אומר נעשה מה שאנחנו רוצים, אבל גם מגיב. אבל בסופו של דבר בשטח, לא נכנסים לרפיח, הכל לפי התכתיבים האמריקאים, אין לנו ברירה או שיש דרך אחרת?
יש דרך אחרת. תראו, העם האמריקאי, ארצות הברית של אמריקה היא ידידה הכי גדולה שלנו, וצריך להיות אסירי תודה ולהגיד להם תודה רבה, ובאמת יש ידידות מאוד מאוד גדולה ואינטרסים משותפים וזהים. לגבי ממשל ביידן, זה סיפור אחר. צריך לומר ביושר, שממשל ביידן, שהנשיא ביידן, הייתי אומר, מקשה עלינו, לא פעם ולא פעמיים, לוחץ אותנו לא פעם ולא פעמיים, וחבל שכך, צריך להצטער על זה, וצריך לומר את האמת, ישראל ידעה נשיאים, שבסופו של דבר היו פחות אוהדים למדינת ישראל, אני חושב שביידן הוא לא שונא ישראל חס ושלום, הוא כן מנסה להיות ידיד של העם שלנו, אבל הוא לא לוקח בחשבון את מה שקורה כאן, ואני אמרתי לראש הממשלה לא פעם ולא פעמיים, תגיד לו, מה היית עושה? מה היית עושה אם לאמריקאים היו חוטפים חס ושלום כמות כזאת? מה היית עושה אם לאמריקאים היו רוצחים כמות כזאת? אין לי ספק שהנשיא ביידן לא היה מדבר אז על הקלות ועל הומניטרי ולהפסיק את הלחימה. אנחנו צריכים לעשות מה שטוב למדינת ישראל, ומה שטוב למדינת ישראל זה להמשיך את הלחימה, זה להיכנס לרפיח. אני גם חושב שהלחץ, כל הזמן חושבים על הלחץ הבינלאומי, הלחץ הבינלאומי לא יקטן, הוא לא יקטן בעוד שבועיים, הוא לא יקטן בעוד חודש, ולכן אני אמרתי את זה כבר לפני מספר שבועות, ואני אומר את זה היום ביתר סט, חייבים להיכנס לרפיח עכשיו.
תשמע, אדוני השר לביטחון לאומי, למדת לשקול מילים.
אתה קורא לזה לשקול מילים, אני קורא לזה שאני אומר את הדברים שבאמת על ליבי, אני לא מרגיש שאני מישהו מצנזר אותי.
מצונזר, מצונזר. מה שאמרת עכשיו על אמריקאים,
מצונזר. אני לא חושב שלהגיד שאמריקה הידידה שלנו זה מצונזר, ומצד שני, אני לא חושב שלהתיר ביקורת בנשיא ביידן, זה דבר שהוא חסר אחריות. צריך למצוא את הדרך האמיתית, שמצד אחד כן לשבח את האמריקאים על הידידות, אבל מצד שני כן למתוח ביקורת על ההתנהלות של הנשיא ביידן,
טוב.
ואני אומר את זה.
ענייני פנים, אתה מרגיש באווירת בחירות?
לא, זה באווירת מלחמה. יש לנו מלחמה כאן, צריך לנצח את המלחמה, ולא להתעסק בבחירות ופוליטיקה.
מה אתה אומר על הפגרה בכנסת? זה משהו שצריך לבטל הפעם עכשיו? שאנחנו תוך כדי מלחמה ו...
תראה, זה הכי קל להגיד, בואו נבטל לגמרי. קצת להיות פופוליסט על חשבון החקים שעובדים מאוד מאוד קשה. מצד שני, אפשר היה לגלות יותר רגישות ולצמצם את הפגרה.
פגרה ארוכה, סך הכל מדובר על פסח. אוקיי, אבל אתה יודע, אם נסתכל על התאריכים, זה חודש פלוס.
אני מסכים, אבל תנוח דעתך, אבי. אני עובד ביום, בלילה, אני עובד בשבתות, כן, פיקוח נפש, דוחה שבת, אני מתעסק כל היום בעבודה, אני משתדל, אתה יודע, בשבת, אז להיות עם המשפחה ולהיות בבית, אבל אנחנו עובדים מאוד 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 קשה, ואתה יודע מה, תן לי לסנגר גם על יתר חברי הכנסת, אני יודע שרובם ככולם עובדים קשה, ובאמת לא נחים בדרך כלל, אתה יודע, אנשים חושבים, וואו, להיות חבר כנסת, זה איזשהו סוג של לעשות עבודה של כל היום טיולים, וכל היום, זה ממש לא ככה, החקים עובדים קשה, אני יכול להגיד לך בתור שר בממשלה, חבר קבינט, השר לביטחון לאומי, שאני באמת עובד 24/7.
טוב, דבר אחד קורה כאן בשנה האחרונה, שאתה שר לביטחון לאומי, לאט לאט, לא שמו לב ככה ביום הראשון או ביום השני, אבל שנה זה מספיק פרק זמן כדי שנוכל לשים את זה על השולחן, אלימות המשטרה נגד חרדים. אתה יודע, אני כמעט שנים ארוכות, כל שבוע, כל חודש, כל מקום, בכל עניין שחרדים מתכנסים להפגין, כחוק, לא כחוק, לא רלוונטי, היינו פה פותחים דיווחים על אלימות, על מכות, על מכתזיות, על מעצרים ברוטליים. לאט לאט לא שמנו לב, זה פחת. יש יד מכוונת מאחורי זה?
יש יד מכוונת, אני לא מתבייש להגיד את זה, אתה יודע, בשמאל מבקרים אותי, משטרת בגבי, אני לא מתבייש להגיד, שאני מכתיב מדיניות, ובהתחלה שלי כאן במשרה, ואגב, כל הזמן, אני אומר את זה למשטרה, לא תהיה כאן איפה ואיפה. לא תתנהגו למפגינים חרדים אחרת, מה שאתם מתנהגים לקפלן. עכשיו, להגיד לך ש-100% יש הצלחות, אין 100% הצלחות. תמיד יש אירועים לא יפים, ותמיד יש אירועים פתאום חריגים. ואתה יודע מה, גם לפעמים יש אירועים אתה מסתכל עליהם בצורה אחת ברגע אחד, ואחרי זה אתה רואה אותם בצורה שנייה, אני סתם אתן לך דוגמה.
לא, אירועים חריגים קורים אגב בכל ההפגנות, כלומר...
נכון, אני גם, בואו, גם לא כל אירוע, היום קיבלתי סרטון של נער חרדי שמותקף, ביקשתי דין וחשבון, ורציתי להבין למה, על מה האלימות הזאת, ונאמר לי בצורה די מפורשת, שמה שקרה זה שהוא הרביץ לשוטר, פגע בשוטר, הניף דגל אשף, זה החבר'ה שמה של הנטור הקארט האלה, כן. שמניפים דגלי אשף, ותמונה של חייל מבזה. ואני, תראה, בסופו של דבר, אני אומר דבר פשוט. אני רוצה שהמשטרה תהיה משטרה שוויונית. להגיד לך שאין בכלל אירועים חריגים, יש לא פעם אירועים חריגים, אבל בדרך כלל יש שינוי במדיניות, כשאתה מדבר על הציבור החרדי, אתה צודק. יש פחות אלימות, יש יותר הבנה, יש יותר אכלה, ונגברו הימים שהציבור החרדי הפך להיות שק החבטות של שוטרים במשטרת ישראל. זה נגמר, ואני חושב שזה טוב, ואני גאה בכך, שזה קורה במשמרת שלי, אני לא מתבייש להגיד גם שזה המדיניות שלי. לא תהיה אפליה.
אין מה להתבייש, בשוויון ומצד אחד לשמור על החוק ועל הסדר, זה ברור. מצד שני, מפגינים חרדים, הם לא סוג ב', שברגע שמדובר בהפגנה של חרדים, הכל מותר, אין קווים אדומים ואין חוק.
שנים זה היה ככה, ושנים זה היה ככה, שאני הייתי עורך דין שייצג לא מעט חרדים, ואני לא מוכן, לא הייתי מוכן שזה יקרה, ואני שמח שהמשטרה היום משנה את פניה בנושא הזה, וזה חשוב, זה חשוב, כי השוטרים היום, אני חושב שרובם ככולם מפנימים, שחרדים זה אחים לכל דבר ועניין, וצריך להתנהג עם האחים שלנו, בדיוק כמו שמתנהגים עם האחים, עם כל האחים אגב, מכל הכיוונים, מכל המגזרים.
השר לביטחון לאומי, חבר הקבינט, השר איתמר בן גביר, תודה רבה.
תודה, תודה.
להתראות.